אני מזכיר מה למדנו בפעם הקודמת, אני רק מסכם. ראינו את הגמרא שעובד גם להלכה. אמר רב חנן בר אבא, מניין לא נאמן, שלא יגביע קולו יותר מן המברך. שזה מדבר על ברכות, של הברכות לא נממן קול יותר מן המברך. והרב מסביר פה איזשהו עיקרון שקשור גם להלכה המסוימת הזאת, שבאמת זה לצורך זה מסביר את היסוד של הברכות, שהברכות צריכות להיאמר בכלי הדיבור כהערה פנימית, כדי להאיר את ההכרה הפנימית. יש הכרות פנימיות שהן תבועות המצאות לפוטנציאל בליבו של האדם, ויש לצורך הגישה לאותם הכרות פנימיות שהם משהו בין רגש לשכל, דברים מאוד עמוקים, זה לא הכרות רק ידיעות, אלא זה הרגשות נעלות של דעת ויראת השם שהם כלולים בעמקי הברכות. כדי להגיע לאותם סוג של הרגשות פנימיות והכרה פנימית, יש לזה מכשיר, והמכשיר הוא פעולה חיצונית. הפעולה החיצונית הזאת היא דווקא באופן הזה של הברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה, שיש להם, אנשי כנסת הגדולה ברוח קודשם, ידעו שהנוסח הזה והביטויים האלה הם מאירים את ההכרה הפנימית. אז זה היסוד של הברכות, שהן נאמרות מצד אחד בקול, כי יש צורך בהערה חיצונית, אבל מטרתם היא ההכרה הפנימית. ולצורך זה עונים אמן. והאמן הוא, כותב הרב, הוא אות על ההכרה, הסכמה על ההכרה הפנימית. כלומר, כשאדם אומר אמן, הוא מתכוון לומר שהוא יודע שזה המטרה, הוא מכוון לזה, שהברכה עיקרה המדע הפנימי שמתעורר, ההכרה הפנימית שמתעוררת. אמר זה שאדם אומר, לכן צריך להיות מכוון לזה, שאמן לא בא להתרגש, אלא אמן הוא לא כוח מפזר, אלא כוח מרכז. הוא מרכז את האדם למה שמתעורר בו, לשים לב. נכון? הדבר, אני אומר, האמירה הזאת של הרב היא מאוד מחודשת. יורה אמן, אתה לא יודע מה אתה עושה כשאתה אומר אמן, אתה מבין מה עושים כשאומרים אמן. כשאומרים אמן, זה אומר שאתה עכשיו לא משתתף באיזה חגיגה שכולם צועקים משהו. אלא ההפך, אתה מרוכז בהכרה הפנימית שלך. אם אתה מכוון לזה, אתה יודע את זה, אז תזכה לזה גם. לכן הרב אמר שמה שמבליט את הפעולה הזאת של האמן, זה גם זה הלכה חיצונית שגורמת לנו לשים לב לזה שצריך להתעורר להכרה פנימית. לכן אדם שעונה אמן צריך לשים לב שהקול שהוא עונה את האמן לא יהיה יותר גבוה מאשר המברך. אפשר אפילו לעשות, לא יודע, הוא יכול להיות שזה גם נכון מבחינה פסיכולוגית, שכשאדם עונה יותר מאשר, רואים את זה, כשאדם שם לב לדברים של השני והוא עונה בקול יותר גבוה ממנו, זאת אומרת הוא עונה לו, הוא בעצם כבר, הוא סגור. יש משהו ב... הוא לא מוכן לקבל מהשני. כשאדם שומע דברים שמעוררים אצלו איזה, את המעבדה הפנימית, אז הוא לא כל כך מגיב בקול וברושם חיצוני, אלא זה גורם להפך, להירהור ולדיבור יותר נמוך. כן, זה שיקרון כזה, הרב מדבר הרבה פעמים על ה... זה לא דבר חיצוני, זה גם באמת ככה בשפת הגוף, לא יודע איך לקרוא לזה. אז לכן יש צורך, ראינו שם עיקרון, שהתוספת ההתרגשות היא לפעמים טובה, יש מקום להתרגשות, אבל צריך לדעת שההתרגשות היא טובה במה שהיא בסופו של דבר אמצעי להתעורר אל ההכרה האמיתית. זה היסוד. כלומר, זה דבר שידוע לאדם, שאדם ניגש לעניינים שהם אמורים לרגש אותו. אם הוא יודע ש... אני אומר את זה בצורה כללית, לא צריך פה איזו כוונה מיוחדת בכל איזשהו אירוע של התרגשות של קודש. אלא אדם יודע שעיקר העמל שלו מכוון לעמל תורה. כלומר, לבניין הפנימי. וכשאדם יודע שהבניין הפנימי הוא העיקר אצלו, והוא פחות שם לב לרושם החיצוני ולעשות הרבה... כן? כמו שיש בעולם התרבותי החיצוני, סגנון בכאילו, כן, אנשים הם עושים את עצמם כאילו, אפשר להיות הכל בכאילו, כאילו שייך לתרבות המערבית, כאילו פלורליסט, כאילו, וזה מלווה בסממנים חיצוניים. אפשר גם להיות בכאילו עובד השם, אפשר להיות בפוזה של עובד השם. יש לזה הרבה מאוד סממנים חיצוניים, שאדם הוא לובש אותם, הוא מתנהג כמותם, הוא הופך להיות. ובעצם זה שאדם מרוכז ברושם החיצוני, הוא שוכח, זה לא נורא. אז הרב כותב, לפעמים ההתרגשות החיצונית היא בסדר גמור. אבל את העיקר הוא מאבד, מה שהוא מאבד זה את ההבנה שמה שמתפתח אצלו באמת, ההתפתחות היא רק במדע הפנימי, היא רק בהכרה הפנימית. וזה לא דבר שעושה כל כך רושם מבחוץ. כן, זה מה שכתב כאן הרב, להורות שאין זה יסוד חתימת ההצלחה הראויה, כי אם התוספת הרוחנית של המדע הפנימי. וזה בא לידי ביטוי בפסוק, גדלו לשם איתי, הסברנו את זה, שזה קשור גם לפסקאות הקודמות, שגדולת השם מדברת יותר על הדברים החיצוניים שמעוררים, ונרומה שמו יחדיו. אז זה היסוד, ואם הייתי נותן כותרת לפסקה הזאת, זה לא רק מה עדיף, ההתרגשות החיצונית או ההכרה הפנימית, כי שתיים יש להם מקום בעבודת השם, אבל היחס ביניהם, זה העיקר פה. מה משרת ומה עיקר הבניין. פסקה הבאה, בפרק ת' קוף פי זין, התחלנו אותה בפעם הקודמת. אמר רב הונא, אמר רב משום רבי מאיר, לעולם יהיו דבריו של אדם מועטים לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר אל תבל על פיך. כן, אז כאן הוא מופיע הפסוק השלם, אני העתקתי אותו פה. אל תבל על פיך, אל תבהל על פיך, כנראה שזה מדובר על הדיבור החיצוני שהוא לא יהיה בבהילות, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אז זה לא משהו שקשור להלכה, קשה מאוד להבין פשט הפסוק, אז יש שם אולי רק מצודות שמדבר על זה. שמדבר שיש לאדם טרוניה כלפי ריבונו של עולם, שלא ימהר להגיב. עם כל הכאב על מאורע שקרה, על חוסר הבנה שלו, בדרכי השם, שלא ימהר להגיב, כי הוא צריך לזכור שהאלוקים בשמיים ואתה על הארץ, ורחקו מחשבותינו, מחשבות ריבונו של עולם. זה הפשט, אבל הרב לוקח את זה למקום אחר, גם כן סביב אותו עיקרון. בוא נראה. רגשות הלב יוצאים בהשתפקות הנפש בתפילה. כלומר, התפילה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, היא מבוססת על רגש. כמובן, צריך לפתח את התפילה, צריך איזה רגש זה, דיברנו על זה שזה הרצון, התעלות הרצון. זה לא בדיוק התרגשות חיצונית. זה שרצונו של אדם מתעלה, שהוא רוצה מה שריבונו של עולם רוצה, אבל הוא לא רוצה את זה בשכל, הוא רוצה את זה בלב, ברגש, בכל מאווי נשמתו, שתהיה התפילה דווקא מתוך קירות הלב. אבל זה עניין של התפילה. רגשות הלב יוצאים מהשתפכות הנפש בתפילה. אמנם, ההתרגשות ושינוי ההתפעלות אינו ערך מכוון להדעת התאורה בהשגת האלוקות. כלומר, ההתרגשות שמתעוררת אצל האדם בתפילה אין לה שום יחס לאהבת השם שנמצאת בתוכו, לקרבת אלוקים.
אין לה קשר?
אין לה שום קשר. לא בהכרח. הקשר הוא לא קשר ישיר. יש דברים שהם תמיד הולכים ביחד, זה לא תמיד הולך ביחד. יחס ההתרגשות ושינוי ההתפעלות אינו ערך מכוון לדעת התאורה שבהשגת האלוקות. נו, אז מה היחס ביניהם? זה הנושא שלנו. אלא, שבהיות האדם מיישר דרכיו. מה זה ליישר דרכיו? איזה תחום זה של עבודת השם?
מידות.
תיקון המידות. שבהיות האדם מיישר דרכיו, והולך וגדל בדרכי שכת, וזה קשור ל... לימוד, נכון? פיתוח ההכרה, פיתוח ההבנה, תפיסת העולם, ההשקפה של פי התורה, והשגת אמת בדרכי השם, ממילא יתמלא לבבו ברגשי קודש. כלומר, יש ללימוד, למהלך הלימודי, למהלך של ההשכלה וההבנה, יש לזה תוצאה ממלאית. אז זה לא כל כך פשוט. אז דיברנו על זה בפעם הקודמת שהרמח"ל, שבהקדמה לדרך חץ חיים שנבוא הרבה פעמים בסוף, מסילת ישרים אומר שאילולא הייתה הידיעה מתיישבת על ליבו של אדם, אם הייתה ידיעת התורה מתיישבת היטב על ליבו של אדם, לא היה חוטא לעולם. כלומר, אומר הרמח"ל, הידיעה בהכרח מביאה להכרה פנימית, לחיים שמתיישרים לפי השכל. ככה אומר הרמח"ל. אם הייתה הידיעה מתיישבת היטב על ליבו של אדם, לא היה חוטא לעולם. שואל הרב בשמונה קבצים. אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שיודעים, ולא קורה להם שום דבר. אז הרב עושה שם חילוק. יש, איזה ידיעה היא באמת עד כדי כך יורדת ונוקבת עד תאומות הלב, ומעורות את האדם להיות כפי מה שכתוב או מה שלומדים, אבל בדרך כלל יש לאדם נתק בין השכל ובין הרצון. אז יש מצב שלם שהשכל מעורר את הרצון, בסדר, צריך ללמוד על זה. אבל מכל מקום, המסלול או הדרך הנורמטיבית הרגילה, גם אם זה נעשה באיחור, לאט לאט, אבל כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו רואים שאנחנו משתנים ברצוננו, בהרגשתנו. אז יוצא שהידיעה, לימוד תורה וידיעת התורה מולידים רגש. מולידים רגש. אבל זה תוצאה ממלאית. ממילא יתמלא לבבו ברגשי קודש. ואותם ההרגשות, כשהן מתלבשות בתיבות ומאמרים של תפילה, יש להם ערך גדול. אז ככה, זה הולך ככה. קודם כל לומדים תורה. אחרי שלומדים תורה, מתחיל להתעורר באדם עדינות והצילות ורגשי קודש. לא דברים נורמטיביים שאדם ידע הכי כאן יום יום. אלא רגשות מסוג אחר. שבאמת אדם מתמסר לתורה, אז לא רק עניין שכלי, כל האישיות שלו משתנה, ואחד התחומים שהאישיות שלו עוברת איזשהו זעזוע, זה הרגשות. הרגשות משתנים. והרגשות האלה, אז מה עושים איתם? אז בשביל זה הולכים לתפילה. וכשהרגשות האלה מתלבשות בתיבות ומאמרים של תפילה, נכון? ראינו שיש סגולה מיוחדת לנוסח שתקנו לנו חז"ל, אנשי הכנסת הגדולה, שמעוררים את המדע הפנימי, נכון? אז הרב כותב שזה לא רק בגלל התפילה, זה קודם כל מי מתפלל? לא כל אדם שמתפלל. אדם שמתפלל ולמד, אז זה תלוי. אם הוא למד עד כדי כך שהתעורר אצלו כבר הרגש, הוא כבר שייך לעולם של תורה, אז באמת הרגש הזה, כשלוקחים אותו, ומאבדים אותו על ידי הנוסח הזה של התפילה, אז יש להם ערך גדול, כן.
עוד דקה, בגלל שקודם כל תכם התורה. אז יש כאלה שאומרים תורה, שזה נהיה להם סם המוות.
נכון.
איך מגיעים לזה שאתה לומד תורה בשביל סם החיים?
טוב, צריך ללמוד על הסיבות שזה קורה. למה התורה זה סוגיה מאוד מאוד גדולה. למה התורה הופכת להיות לרועץ? זה סוגיה שצריך ללמוד אותה גם סביב... זה קרה בעיקר, הסוגיה הזאת מבוארת אצל המהר"ל, אצל הרב, בעיקר סביב הנושא של חורבן בית המקדש. שם כתוב שלמדו, בירכו בתורה תחילה, היו תלמידי חכמים, ובכל זאת, בית ראשון, שחטאו בעבודה זרה, שפיכות הדמים וגילוי עריות, אז הבעיה הייתה מוסרית. אבל בית שני, שלמדו תורה, אז למה חרב בית שני שלא בירכו בתורה תחילה? איך התורה יכולה להפוך זה עוד סוגיה, אבל זו סוגיה ששייכת לרפואה. אנחנו עכשיו לומדים על הבריאות, על המצב הנורמטיבי, הרגיל. אז כשהרגשות האלה מתלבשות בתיבות מאמרים, יש להם הרגשות של זאת. זאת אומרת שאדם מתפלל, והוא למד תורה, והתעורר אצלו הרגש של השייכות לתורה, אז כשהוא שמח ומרגיש איזושהי הרגשה, אז זה הרגשה שיש לה ערך. לא כל הרגשה יש לה ערך. לא כל הרגשה בהכרח היא באה מקורות של קודש. יש להם ערך גדול, לא מצד עצמם. כלומר, לא מצד זה שאנחנו מעוררים את הרגש. כי רגש יכול להתעורר גם בלי לימוד תורה. אלא רגש שבא אחרי לימוד תורה והוא מחובר לתפילה, אז יש לו ערך גדול. לא מצד עצמם, כי מצד מאור השכל ותמימות הדרכים המעשיים וטהרת המידות, שהם גורמים שיהיה הלב מוכן להתרגש באופן כזה מדעת אלוקים והעסק בתפילה ותשמחות. אני אומר רגש דבר חזק מאוד. אבל אנחנו תמיד צריכים לבדוק מי ההורים של הרגש הזה. מי הוליד אותו? יש כל מיני מקורות של רגש. והרגש הזה יכול להתלבש ולהיראות בדיוק כדמותה וצלמה של רגשי קודש. זה נראה אותו דבר מבחוץ. מי שלא מכיר זה נראה אותו דבר. צריך לדעת מי זה מתעורר. אז הרב אומר שיש ערך להתרגשות של קודש כשהאדם קשור לתורה, וכשהאדם מתעורר על ידי לימוד, והלימוד מוליד בו שייכות. אני לא אומר רגשות בכוונה. זה לא רגשות, זה לא שאתה פתאום אתה שמח באמצע הלימוד. אתה מתחיל להרגיש את הקשר שלך ללימוד תורה. כשהקשר הזה מתחיל לרדת לתוך חללי הרגש וההכרה הפנימית, כשמתפללים או שעוסקים בעניינים של רגש בעבודת השם, אז אדם יכול להיות סמוך ובטוח שהרגש הזה יש לו מקור טהור. על כן, צריך שיהיה קבוע הדבר בליבו של אדם, שעיקר גדולת התפילה וההתרגשות הטהורה לנישא ורשפי יש קודש של אהבת השם, היא יקרה, היא באמת יקרה. אנחנו לא, כל המסלול הזה של הלימוד, אנחנו חס וחלילה לא זילדנו בעולם ברגש, גם ברגש הפשוט וגם ברגשי קודש. אבל צריך לדעת שהעיקר גדולת התפילה וההתרגשות הטהורה ונישא ורשפי יש קודש של אהבת השם, היא יקרה, דבר חשוב מאוד. אדם שזוכה לזה צריך לשמוח שמתעורר בליבו אהבת השם. אבל היא יקרה מפני שהדבר המוליד אותה הוא הדעת הטהורה והצדק האמיתי. אבל לא זהו סוף ההשלמה. כלומר, לא זה הדבר העיקרי. רב מוסיף עוד עניין. אדם ילמד תורה ויצפה לזה שעיקר העבודה שלו תהיה העבודה של הרגש. אז לא, זה גם לא נכון. בגלל שהרגש, הרב קורא שהרגש הוא תולדה ממלאית. זה כמו שאדם רוצה, אני יודע מה, עוסק בבניין המדינה. כן? רוצה עכשיו, אני יודע, ילחם בפלמ"ח. מה הוא מחפש? הוא מחפש את אני יודע מה, כיבוש הארץ, כיבוש השממה, לסלק את הנוכרים מהארץ. זה מה שהוא מחפש. או שהוא מחפש בסוף להיות במסיבת סיום של הניצחון. לא, עיקר הערך של מה שהוא עושה, זה בעמל שהוא עובד. בזה שהוא כובש שטחים חדשים, בזה שהוא עוסק בבניין הארץ. זה הדבר העיקרי. זה שאחרי זה יש לו מזה נחת רוח, זה לא הדבר העיקרי. אם אתה מחפש את זה, פספסת עוד נקודה. גם אדם עוסק בתורה. והעיסוק בתורה הוא משמש לו רק כאמצעי כדי להגיע להתרגשות. זה גם כן בעיה. כן? אני אומר שכל הדברים האלה הם לא איזושהי כוונה שאדם מתכוון באמצע הלימוד או באמצע התפילה, אלא זה עניין של השקפת עולם. השאלה במה עיקר העיסוק שלך, או למה אתה מתאמץ, כן? לא כולם מצליחים, זה קשה, יש לזה קשיים משלו להיכנס לתוך בית המדרש, במיוחד בתקופה שלנו, אבל אדם צריך לדעת האמת. אם הוא יודע את האמת מתוך שלו לישמע, בא לישמע, ככה כותב הרמב״ם בהקדמת פרק חלק, ורמב״ם ציודה ככה נהג להסביר. אין לנו בעיה של ללמוד עם לימוד שלא לשמע, כי מתוך שלא לשמע, בא לשמע. אבל בתנאי, כשאדם יודע את האמת. אם הוא יודע את האמת, הוא אומר, אני לא שם עכשיו, אז זה בסדר גמור. אם הוא לא יודע את האמת, הוא אומר, אבל יש אנשים שעוסקים בכל מיני, אני יודע, מקפצים, עושים כל מיני סמכות, וזה עיקר העיסוק שלהם בית המדרש. ואני שייך לזה. זה לא התחום שלי לימוד תורה, זה פספס. מה זאת אומרת, זה לא התחום שלך. לימוד תורה כל אדם כפי מידתו. אתה יכול הרבה, מצוין, אתה יכול קצת, אין בעיה. כל אחד, לפי אף אחד לא אמר שתהיה בוק, תשב כל היום. תרטש את הרגש שלך ואל תיתן לו שום מקום. אף אחד לא אמר. אבל צריך לדעת שאם יש ערך לזה שהתרגשת, אז רק בזכות היום הקודם, בזכות זה שהתקדמת עוד סוגיה ועוד מהלך, והוספת בלימוד אמונה, כן? והכנסת לתוך העולם, מה שאמרנו, שיש לך חשיבות אדירה במיוחד בתקופה שלנו. שאנחנו כל מושג אמוני מחליפים במושג של התרבות המערבית, אנחנו מלאים, נדמה לנו שאנחנו לא כל כך נמצאים שם. אנחנו מאוד נמצאים שם. אז ככל שאדם ממלא את חדרי ליבו, חדרי מוחו, הרגשותיו ומידותיו בדרכי תורה, אז הרגש הוא תוצאה ממלאית, הוא תוצאה שיש לו הימשכות טבעית לעניינים של חמישה ושמחה. אבל גם זה צריך לדעת שזה לא הדבר העיקרי, כן? אבל לא זהו סוף ההשלמה, וזה דבר ידוע. כי משהו השלמה עיקרית ותכליתית צריך לעולם להרבות בו. הדבר העיקרי, אדם צריך לסמן מטרה. מה המטרה? אם המטרה זה רגש, צריך להרבות ברגש. אם המטרה זה לימוד תורה, אז לימוד תורה. וצריך להרבות בו. ומשהו תולדה ואות על גדולה עליונה. כלומר, יש דברים שהם רק סימן, כן? סימן לגדולה. זה רק אות על גדולה עליונה. אבל זה לא הדבר עצמו, אם אתה מתעסק באות יותר מאשר בתוכן, אז מה עשית? די שתהיה נזכרת כפי מידתה. כן.
לא הבנתי מה אמרה לפני זה.
וזהו?
וזהו דבר ידוע, כי משהו השלמה עיקרית ותכליתית צריך לעולם להרבות בו. מה זאת אומרת?
אז יש לך שני דברים לעסוק בהם. מצד אחד, התגברות הרגש, מצד שני, עבודת הלימוד, עבודת השכל. אז במה צריך להרבות?
בלימוד.
בלימוד.
זה מה שהוא אומר?
כן, וזה דבר ידוע, כי משהו השלמה עיקרית ותכליתית, זה התכלית. צריך לעולם להרבות בו.
על מה הוא מדבר עכשיו? על הלימוד? משהו תולדה ואותה?
כן.
הלימוד ותיקון המידות.
כן, הלימוד, תיקון המידות, אישור הדרכים, כל מה שהוא אמר בהתחלה. ומשהו תולדה ואות על גדולה עליונה, אבל משהו רק ממילא נולד, כן? אז הוא נולד, והוא גם סימן לזה שאתה מיישר דרך. ודאי שאדם רוצה שבסוף הוא לא רוצה לשבת ולהרגיש שיש בו קושי. אלא בסוף כל מערכות הלב גם כן מתיישרות עם התורה, ואדם שמח בזה, אדם לא רוצה, רוצה הזדהות, רוצה שיהיה... אבל צריך לדעת שזה לא הדבר העיקרי, וכמו שאדם עושה משימה, כמו שאנחנו לומדים גמרא, אני תמיד אומר כמו שאנחנו לומדים גמרא. אתה לומד גמרא, כיוון שאתה יודע שהעיקר זה ללמוד את הסוגיה, ומדי פעם אתה נהנה מזה סברה טובה. אז אף פעם אתה לא חופש ליהנות מסברות. אתה בא ללמוד גמרא, ולא אכפת לך אם בסוף הסדר אתה תגמור עם שמחה, או בסוף הסדר תגמור עם קושייה. זה לא משנה למה, כי בגמרא זה ברור שהעיקר זה העמל, נכון? אז אדם, אני קורא לזה, יש שמחה, המילה שמחה היא נחלקת לשני סוגים של שמחה. יש שמחה שאדם שמח, ויש סיפוק, אני קורא לזה. מה זה סיפוק? סיפוק זה גם שמחה. כן, אדם עלה לאברסט, הגיע למעלה, יש לו סיפוק. מה זה סיפוק? כל השרים שלו כואבים, איך הוא שמח. יש שמחה, זה שמחה פנימית. שהסיפוק בא לציין שהעיקר זה העמל, והשמחה היא רק תולדה חיצונית.
אבל לימוד תורה זה גם סוג של סיבה. התוצאה זה קרב להשם בעיקרון. מקודם אבא אמר שהעיקר זה שהתורה זה התוצאה, נכון?
בסדר, התוצאה זה קרבת השם. אז בזה צריך לשאול שתי שאלות. מה קורה אם לא תקבל את התוצאה הזאת? כלומר, אם קרבת השם שלך לא תוכר ברגש? קרבת השם זה אף אחד לא יודע עד כמה קרבת השם שלך. זה לעתיד לבוא, כל אחד ידון אותו. אבל מה קורה אם אתה, איך הרב כותב, צריך ללמוד תורה לישמה, נכון? מה זה לישמה? בשביל האמת. האמת זה התכלית. וכל זה הקדמת פרק חלק, אני אומר לך, זה אחד המקומות הכי יסודיים שיש. אז התכלית היא עבודת השם מאהבה. מה זה מאהבה? בשביל האמת. בין אם אתה תהנה מזה, בין אם לא תהנה מזה. אז ודאי שהמצב השלם זה שאדם עושה את דבר השם בשביל האמת וגם זוכה שהוא מתיישר מזה והוא שמח בזה וטוב לו בזה והוא מזדהה עם זה, מצוין. אבל מה התביעה? הרב כותב משפט מאוד מאוד חריף, לא זוכר אם הזכרתי לכם, הוא כותב בשמונה פרקים, שמונה קבצים, מה הכוונה לעבוד את השם מאהבה? לישמה. מה זה לישמה? לישמה פירוש הדבר. זה המבחן. שאם יבטיחו לך שאם אתה עושה דבר השם, כי זאת האמת, ובזה אתה מגדם את המציאות. אז כל חייך, בעולם הזה, בעולם הבא, עד סוף כל הדורות, תסבוד סבל שאין לו קץ, אף על פי כן היית עושה את זה.
גם בעולם הבא?
אה?
אומר על
הריאלים
שאני לא מסוגל
לתפוס
את זה.
כן,
גם בעולם הבא?
גם בעולם הבא. היית עושה את זה או לא היית עושה את זה? זה המבחן. אז התורה היא מייצרת סוג אנשים שסובלים, חס וחלילה. אבל, אבל, אבל היהדות בנויה למסירות נפש. מה זה מסירות נפש? אני עכשיו סובל, אבל אני ממשיך לעשות את זה כי זה האמת. נכון או לא? אבל זה לא מצב אידיאלי, לעתיד לבוא לא יהיה ככה. אבל עכשיו, שאנחנו לא נמצאים מצב אידיאלי, כן מתמסרים או לא מתמסרים? אתה מחפש את זה בסוף או לא? הנה, עכשיו נפטר, אני יודע מה, יצחק שמי. כן, אולי שואב מסיבות. הוא האדם של עמל, הוא עשה הרבה בחיים שלו. היה במוסד, הקים את הלכי, היה זה, אבל הוא לא, אתה עושה לו פעמים סיבה, עושה לו איזה טקס עם איזה, נדע, עם איזה פרס, אז הוא אומר לך, טוב, יאללה, ממשיך. הוא מבסוט מזה, אבל טוב שזה משמח אותו שהוא עשה משימה בחיים שלו. אבל מה, הוא מחפש מסיבות? זה הנקודה העיקרית שלו. בניגוד לאומנים שעושה, הם עושים כל שנה טקס, איך זה נקרא? לא. פרס על מפעל חיים. עכשיו, כל שנה נעלבים למה זה לא קיבל, ולמה עמוס עוז לא קיבל, וגם הוא מהגשש לא קיבל, וזה לא מה שהם מחפשים. איזה מפעל חיים, זה אחד הסיפור בדיחות. פרס ישראל מפעל חיים. מייצרים לעצמם פרסים. תבין את הנקודה? זה הנקודה העיקרית. השאלה, מה המטרה שאתה מצייר אותה? זה כמו שאומר הרמב״ם בהקדמת פרק חלק, צריך לדעת להבדיל בין התכלית ובין הסיבה מביאה לתכלית, ואנשים מתבלבלים בזה. זה קשה לצייר את זה. הרמב״ם כותב שזה מעלת אברהם אבינו, שהיה עובד השם מאהבה. נו, אז אם זה מעלת אברהם אבינו, מה נשאר לנו? אנחנו לא מסוגלים. יחד עם זה, בכל תשובה כותב הרמב״ם, שכל אדם מישראל צריך לחנך אותו לעבודת השם מאהבה, אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים. אתה רואה? שאפילו שזו משימה גדולה, צריך לשבת לך מאחורי הראש. אבל ההרחבה היתרה, כן.
למה באמת, אבל גם את השאלה שלא הבנתי, תשובה כל כך בפסקה לאמן, אז אמרנו שהמטרה בסוף זה הכרה פנימית. ולכן אין לך מה לצעוק, כי זה לא משהו יביא את הכרה פנימית. הכרה פנימית זה מתוך, לא יודע מה, אז ופה הרב כותב שכאילו המטרה זה לימוד תורה ותיקון המידות, ששניהם זה מכשירים להכרה הפנימית, לזה שהאדם יתפתח. גם תיקון המידות, כל עוד האדם, בסוף המטרה של תיקון המידות, שאדם יהיה תוקן, שהוא יהיה אדם טוב, שיהיה קרוב לאמת יותר, וגם לימוד תורה. למה לא מביאים את המטרה היא לא ההכרה הפנימית? למה המטרה היא כאילו דברים שהם גם סוג של אמצעים?
מי אמר שהמטרה היא לא ההכרה הפנימית? להיות אדם יישר דרכיו. והולך וגדל בדרכי שכל והשגת אמת בדרכי השם.
כאילו זה התכלית.
מה זה...
בישור הדרכים, בישור השכל.
מי אמר לך שזה התכלית? רב אומר, מה צריך לעשות לפני שנולדים בו רגשי קודש? הוא לא חילק ביניהם, הוא לא עושה פה איזה מבחן. אז אני אומר לך שהכוונה היא שדרכי שכל והשגת אמת בדרכי השם זה העיקר. תיקון המידות... זה הערוגה שבתוכה יכולים, בניגוד לגויים שמדגישים רק את השכל, בניגוד לחיים. אנחנו אומרים לא, מי מצמיח השגות של קודש? זה רק אדם שמתקן את דרכיו, קיים מצוות. אין דבר כזה ניתוק בין מעשה לבין השגה שכלית. השגה השכלית היא העיקר, והאישור הדרכים זה... ואנחנו רואים שזה דבר לא פשוט. אף על פי כן יש רגשי קודש שנולדים, ורגשי קודש האלה, כשמחוברים לתפילה, הם הולידים עוד הכרות פנימיות, נכון? זה דברים שהולכים ומזינים אחד את השני, זה אישיות, נפש האדם היא אחת, אתה לא יכול להגיד עיקר, תפל. כל דבר פה משמש, אם אתה יודע מה היחס בין החלקים האלה, אז אתה נהיה יהודי שלם. יהודי שלא מזלזל ברגש, יהודים שמלא בדעת אלוקים, גם תלמיד חכם, גם אדם טוב לב, נחמד, הכל מלא. דיברנו על זה, על זה שאדם מפתח את השכל יותר מדי, חשבון הרגש, נכון? דיברנו שזה נכות, אדם כזה שכל הם ציטוטים והרגשות לא מפותחים בו, זה בעיה, זה לקות. כאן אנחנו מדברים על היחס ביניהם. אבל ההרחבה היתרה, מה זה הרחבה היתרה? כשאדם עוסק ברגשות על חשבון ההכרה השכלית, לא על חשבון, זה לא עניין של זמן כמו שאמרנו, זה עניין של, יש כל מיני נפשות, יש אדם שיותר רגש יותר, וזה גם יש פסקאות שאני מדבר על זה, אדם שהוא מרגיש שהרגש אצלו דבר יותר עיקרי, יש מקום לדברים כאלה. הרחבה היתרה זה לא בזמן, הרחבה היתרה זה באיכות ההבנה מה ההבדל ביניהם. גם כשאדם מתעסק ברגש, הוא יודע שבסוף, תראו, אני נמצא הרבה בבני ברק, שמה דבר ברור, אין משחקים בדברים האלה. אנשים יודעים שמעריכים אדם רק על דבר אחד, על התלמיד חכם שבו, כמה הוא לומד תורה. אתה יכול לעשות כל ההצגות, ללבוש את כל השטריים מילים, לעשות, בסופו של דבר, אתה נמנד בתלמיד חכם שלך. זה דבר ברור שם, זה דבר, על זה היה קצף, יצא נגד החסידות בתחילתה, כן? אבל הרחבה יתרה משבשת את הדעת בתכונתה, שתחת היקר הגדול שנרחוש לה על ידי תולדתה, והסיבות הקדושות הגורמות אותה, צריך לייקר אותה, היא חשובה, כשאתה רואה, כן, ישיבה שהמילים בתורה שם, וכן, ומגיעים לשמחת תורה, ואתה רואה שמחה טובה, וכן, אז אתה, יש לזה מקום, המקום שלא לומדים תורה, אז במקום היקר, ודאי שאנחנו חושבים לזה יקר. ידון האדם שהיא בעצמותה תכליתית, ויפנה לבבו משלמות הדעת ותיקון כל דרכי היושר והרחבת התורה, לעסוק רק בהגדלת ההתרגשות והתפעלות הלב, וזהו דבר שלא יצדק, לא מצד התורה ולא מצד השכל. כלומר, גם בתורה רואים שזה ככה. כלומר, כל התורה מכוון חזן, אתה לומד חזן, אתה רואה שמכוונים להיות תלמיד חכם, זה העיקר. גם מצד השכל. כי הרגש הוא רק משרת, הוא רק גורם לחיים שיהיו קשורים אל הדעת. כן? כמו שדיברנו, זה סוגיה נוספת, הסוגיה של הדמיון, היום זה הפוך. היום מחפשים את לפלורליזם המחשבתי, יש עוד זווית שראוי לשים לב אליה. הפלורליזם גם אומר לא רק שכל דעה היא אפשרית, כי אף אחד לא יכול להכיר את האמת, לכן אני מסכים איתך ואני מסכים הדעה הזאת ואני שומע את כל הדעות. אלא פלורליזם יש גם צד של אי רצון להתעסק עם שכל. אלא כל הנקודה היא ליהנות מעוד זווית נחמדה, עוד אופנה חדשה. לא רק בבגדים, גם במחשבות, בדעות, בהתרגשויות חדשות. כל הזמן רוצים לייצר, כי מה עומד במרכז האישיות? החוויה. וחוויה כדרכה היא משעממת אחרי זמן מסוים, אז מחפשים חוויות חדשות. כי השכל זה לא עיקר. אנחנו איבדנו את היקר של השכל. ואנשים לא מחפשים את האמת, זאת הבעיה. אנשים לא רוצים לדעת את האמת. הם בכלל לא מכוונים לזה. כן? פעם, אני יודע, לפני 50, 60 שהוויכוח, ויכוחים היו על רקע אידיאולוגי, מה האמת? אדם אמר, טוב, נחמד לך להיות דתי, צויה, אני נחמד לי להיות, לא יודע מה, נכון? זה אין בכלל דו שיח, אתה לא יכול לדבר עם אדם כזה. בגלל שאדם כזה בכלל לא מכוון להשגה שכלית. וזהו דבר שלא יצדק לא מצד התורה, לא מצד השכל. כן, יהיו דבריו של אדם מועטים לפני הקדוש ברוך הוא. אז מה זה יהיו דבריו של אדם מועטים בפני הקדוש ברוך הוא? להכיר כי הדעות הרמות שהן עיקר בדעת אלוקים מעטות הנה שיוכלו להתלבש במבטאו של אדם. כן, אז לא מדובר דווקא על אלוקים כאן. על כן יהיו דבריו של אדם מועטים לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה שיש לך לומר ומה שיש לך להרגיש, מה שבא לך, מה שנדמה לך שזה היהדות, זה קמצוץ קטן ממה שהיהדות היא באמת. זה הכוונה לפני האלוקים, לפני האמת האלוקית. מה שאתה, יש לך איזו אחיזה ברגש יהודי ובהבנה ובשכל, מה שמתנוצץ בלבך, זה גרגיר קטן מתוך האמת, צריך לדעת את זה. לכן, מעטות אנשים שיוכלו להתלבש במבטאו של אדם, בייחוד ברגשי התפעלות שלו. אם בשכל של האדם קשה לו, הוא כמעט ולא יכול להגיד שום דבר שהוא דבר אמת על היהדות, מבלי שיש לו מקור בחז"ל ובתורה, כל שכן שהרגשות שלו, נכון? זה קל וחומר. אם קשה מאוד לדעת תורה, קשה מאוד להגיד סברה בגמרא, לא מדבר על דעת אלוקים ועל מסתר, בגמרא קשה מאוד להגיד דבר אמת. אז בדברים שייכים לכבשונו של עולם, בהשגות גבוהות,
פשיטה שאי אפשר. ורגש, להגיד שהרגש שלך זה רגש, רגש של יהדות, מן דקר שניהם, איפה לך לדעת? כי האלוקים בשמיים, וההשגה הנעלה יקרה מאוד מהשיגה ומלוותה בשפתיים, ואתה על הארץ, וכל מבטא שלך הוא לפי ערכך השפה. כל מה שאתה עושה מהיהדות יכול להיות גם פסילים. שהוא יקר, יש לו ערך. מתי יש לו ערך? מפני הסיבות של המחשבות העליונות שמוכרחות להתמלא בשכל. והמידות היקרות שצריכות להיות הנפש מאותרת בהם, קודם שיבוא אדם מדרג של קדושים ומאירים באש קודש. אז אם אדם, זה המסלול וזה ההבנה וזה הדרך שהוא הולך בו בלימוד תורה, אז זה יכול להיות רגוע, יכול לשמוח. כי למה? כי לא, מי הוליד את הרגשות האלה? לא הוא, לא מה שנדמה לו, לא הפסקה האחרונה שהוא קרא ולא הפוזה האחרונה שאיזה הוא ראה מישהו, אני יודע באיזה פוזה של עבודת השם, אלא כי הוא עבד קשה. ולמד תורה, והוא קשור לתורה בצורה אינטנסיבית, רציפה, קבועה, אז הוא יכול להיות שמח, כי מי יוליד בתוכו את הרגשות האלה? לא הוא, אלא ריבונו של עולם, התורה. קדושת התורה מולידה רגשות, ועל ידי שמחברים אותם אחרי זה לתפילה, אז מגבירים אותם. אז אדם יכול להיות סמוך ובטוח על עצמו, הוא לא יכול להיות לדעת כלום. על כן יהיו דבריך מועטים. להעירך שצריך אתה לשוב מתוך אותם הדיבורים שיסודם ברגשי הלב לתורה. כלומר, מאיפה צריך, מה זה לשוב? לחזור מהמהלך הזה שאתה חושב שהעיקר זה הרגש, אל התורה ולתעודה של שפיטה שכלית זכה, שהוא היסוד הגדול של דעת השם, המביא לידי אהבתו ויראתו ולידי קדושת המעשים כולם, אל הפרט והכלל. בסדר? מובן? איך הייתם קוראים לפסקה הזאת? אה? תכף הרגע זה...
אני באמת באתי לשאול, כאילו, מה, איזה קומה, כאילו, בנינו על גבי הפסקה הקודמת, כאילו, מה ההבדל?
הפסקה הקודמת...
מה?
בדרך לאהבת השם.
כן, בפסקה הקודמת אני חושב שמה שדיברנו בעיקר זה על הדעת שמתעוררת כתוצאה מהרגש. יש חלק של רגש, אז זה החלק של הברכות, החלק של התפילה, וצריך לדעת...
הדעת שמתעוררת...
כן, הכרה פנימית. דיברנו על זה שגם יש סגולה לתפילה לעורר את הברכות, לעורר את הכרה הפנימית.
אבל זה לא התרגשות, ההפך. אמרנו שלא אני בכל רם, כי העניין בכל רם זה ההתרגשות. אמרנו שהוא התכנס, הוא לא התרגש, בשביל שהוא יכול לראות...
לא, הברכה היא ההתרגשות. הברכה היא הרגש החיצוני, הפעולה החיצונית, שמעוררת את האדם להכרה פנימית, וכשאדם יהיה מכוון, אז צריך להגיד אמן יותר נמוך מאשר המברך. נכון? אז שמה דיברנו על הכרות פנימיות שמתעוררות לא רק כתוצאה מלימוד, אלא כתוצאה מברכה, וכאן אנחנו לומדים שזה יכול להתעורר אם אדם לפני כן הקדים תורה. אדם למד תורה והתעורר אל רגש רגשי קודש, כשהוא בא לברך, אז יש לזה ערך. זו פסקה חריפה מאוד. לא?
היא לא אומרת את הרעיון ככה מסודר וזה. את הרעיון שחבר על העיקרון הזה. שהרגש הוא צריך לבוא רק מתוך הסכר.
כן. שוב אנחנו מתקלים באותה בעיה של ה... של הדפוס, של ההדפסה פה. מה עושים? נתחיל לקרוא ופעם הבא אני אצלם לכם עוד דפים. בסדר? האמת שיש סוגיה מאוד יפה שקשורה לזה. סוגיה של, של הלל. ושמה שדבר על אותו נוצרי שרצה להתגייר. זה בדיוק הייתה הבעיה שלו. מה?
הרגל אחד?
כן. שנחפו בעמת הבניין. טוב, אז יש לנו פה שבת א', נכון? שבת א', פרק ב', כמה יש פה?
שבת א'?
כן.
שבת
א'? רק אחד?
ארבע.
אתה יכול לסכם את כל הפסקה הזאת?
סיכמנו. סיכמנו שאדם צריך לשים לב לזה שהוא יהיה קשור לתורה, ללימוד, להגברת הדעת. ומתוך זה הוא יכול להיות סמוך ובטוח שכל העניינים של הרגש יש להם מקום. זה הנקודה העיקרית. אז ככה,
כל בן אדם שכן העיקר המשכן שלו זה בישיבה, עיקר המודעת השם שלו זה לימוד, הוא יכול להיות בטוח לפי הפסקה שכל רגשות קודש פורצים מתוכו, זה משהו
אמיתי. לא, יכול להיות בטוח, זה כמו שהר"ן כותב. לא? אז איך אנחנו יודעים שכל מה שאומרים בשם, כן, איך אנחנו יודעים שאנחנו מכוונים להלכה, לאמת בלימוד הלכה? סוגיות, תנאים, אמוראים, ויכוחים, מחלוקות. אז אחד התירוצים, חוץ, לא מדבר במובן סגולי. הקדוש ברוך הוא, כן, סייעת הדשמיה, הוא אומר סטטיסטית שאנשים יושבים, לומדים תורה בתוך בית מדרש, בתוך יראת שמיים, סטטיסטית רוב המסקנות שלהם יהיו מכוונות לאמת. זה לא כל התשובה שלו. אבל הוא אומר שגם צד כזה, כשאדם לומד תורה, אז הוא נמצא במסלול טוב. עכשיו להגיד שבאותה תפילה ספציפית, זה רגשי קודש, לא יודע. אבל ככה, זה המסלול שאנחנו צועדים בו. כן.
אדם יכול לבחון את עצמו, למשל, שהוא מתרגש, אז אם הוא עכשיו יכול לעשות ברור עם הרגש הזה, מה הוא צריך לברר? חשבתי, נגיד, מתרגש, אז הוא צריך לברר אם יש לו סיבה להתרגשות?
לא, זה מה שאני אומר, שזה איזושהי ידיעה כללית. אל תנסה לעשות מזה איזשהו טסטר. זה ידיעה כללית באיזה, מה תפיסת הלימוד תורה שלך, איך אתה תופס את העבודה שלך ואת המדרש. מה העיקר בה? לזכות לרגשי קודש או עמל תורה?
זה כאילו...
כן?
זה כאילו אם אני מרגיש משהו, לא יודע, רגשי קודש, לא יודע איך להגדיר את זה. אני צריך לבחון את הרגש הזה ולהבין, רגע, אם התורה, אז אני יכול לסמוך על זה, זה בטוח.
לא, תחשוב על החודשים האחרונים, איפה היית? בית המדרש או בטיולים?
בסדר, זה בהכרח יבוא מהתורה, אם הייתי בבית המדרש בחודש האחרון.
אם אתה שייך לתורה, לא אומר לך שזה בדיוק. האדם הוא ייצור חמקמק. אנחנו לא יכולים אף פעם, כן, לפתח חטאת רובץ, אמצע דגבר את אשר עשית לו ולכתה. זה, הנקודה היא, לא, זה לא עניין נקודתי. הוא עדיין יכול להרגיש, כשהיה לו זמן חורף, ישב, למד מרה, עמל, סיכם את הסוגיות, עבד טוב, אחרי זה יש לו איזה מסיבת ציור, הוא אומר דבר תורה ורוקד, אז לא צריך פה מבחנים, אדם כזה יודע שהוא שייך לזה. אולי אני אתחיל במשהו אחר, אז מי שיש לו, היחיד שיש לו, זה פרק ראשון, פסקה ו'. רבה חזיה לרב אמנונה דקה מעריך בצלוטה. הוא ראה את רב אמנונה שהוא מעריך בלימוד בתפילה. אמר, זה בשבת...
איפה זה בברכות או בשבת?
שבת
בסוף. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. הוא ראה שהוא מעריך בתפילה. על חשבון הסדר. אמר מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. אומר רש"י, חיי עולם, תורה ותפילה, צורך חיי שעה. למה זה נקרא חיי שעה? לרפואה, לשלום, למזונות. חיי עולם, אנחנו מברכים חיי עולם אתה בתוכנו. כלומר, כשאדם לומד תורה, הוא קשור למציאות האינסופית. כשאדם עוסק בתפילה, הוא עסוק בה, לא בא, הוא עסוק בה בקונקרטי. אנחנו רואים את הנוסח של התפילה שהיא מדברת לכאורה על על ההווה. כן.
יכול להיות תפילה שהעולם הבא? כן. לא... צורך השעה? אני אתה מתפלל על זה שאתה רוצה להתקרב להשם ו...
כן, אבל אתה עוסק בנקודה שבה אתה עומד ביחס לעבודת השם. אתה לא עוסק בזה שיהיה פעם טוב. אחרי זה כיף להתפלל, מה? אתה לא תרגיש את הכאב, איפה אתה נמצא, מה חסר בעבודת השם שלך. אתה עוסק בקשר שלך לחיי עולם, אבל דרך החיי שעה. בלימוד תורה אתה עוסק במציאות האינסופית. אתה לא מחשבן. בלימוד, בתפילה, אתה עוסק בנקודה שבה אתה עומד מול חיי העולם. אתה מבין? לכן התפילה עוסקת במעמד ההווי. ועם ישראל בצרות שלו, בתיקון המידות שאתה צריך לעסוק בו, במרחק שלך, מאיפה באה הצעקה? איך יכולה לעבוד צעקה אם אתה לא מרגיש חיסרון? בתפילה, עיקר הדבר זה הרגשת המרחק, ולא הרגשת ה... ולא הקשר לתכנים הגבוהים. תביא לי בשיעור, אף פעם לא תגיע ל... כן. אמר מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. הוא סבר זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. כי הוא סבר שצריך להפריד בין הזמן של לימוד תורה לזמן של התפילה. אומר הרב, התורה, כלומר לימוד התורה, תיתן לאדם מדעים חדשים הנובעים בכל עת ממקור האמת שהיא חיי עולם. כלומר התורה, אז גם בלשון של הרמב״ם וגם בשפה שלנו, התורה זה עיסוק מדעי, נכון? זה עיסוק בדעת האמיתית. היא נותנת לאדם מדעים חדשים הנובעים ממקור האמת שהיא חיי עולם. כי כן האמיתיות מתקיימות לעד. למה זה נקרא חיי עולם? כי זה לעולם, דברים נצחיים. למדת, אני תמיד אומר, כשאנחנו מוצאים איזה ספר, כן. איזה ספרים מצאו לא מזמן? המאירי, מצאו את זה לא מזמן. אז מה עושים אצל היהודים כשמוצאים ספר? אצל הנוצרים מה עושים? אצל הגויים, שמים אותו במוזיאון. אצלנו ישר עושים מהדורה מדעית, יאללה, מכניסים את המדרש ולומדים. נכון או לא? זה חיי עולם, תמיד היה נכון, תמיד יהיה נכון. לא משנה מתי תמצא את הספר הזה, תמיד עוסקים, זה חיי עולם. אז התורה תיתן לאדם מדעים חדשים. אמנם התפילה אינה בנויה על יסוד הודעת ידיעות חדשות להשאיר את שכל האדם באמיתיות. התפילה זה לא לימוד שאדם לומד ומוסיף הבנות חדשות. כי אם תעסוק בחלק מהידיעות הידועות מכבר, להשתמש בהם על פי כוח הרגש רק כדי להעמיק את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. התפילה לוקחת את הידיעות שאנחנו כבר עסקנו בהן בלימוד, ומה היא עושה? מחדירה אותם אל תוך עומק הנפש. כשאתה לומד על בית המקדש, צריך שאתה תרצה בבניין בית המקדש. כשאתה תרגיש את הצורך בזה, את החיסרון שאין לנו בית המקדש. על כן, אין לתפילה עניין עם משפט האמת מצד עצמה, כלומר היא לא עוסקת בחקר האמת, כי אם כפיותו הכוח שירגיש יותר הרגש האנושי, את הרושם של האמיתיות, כפי שהן כבר צפויות וגלויות בשכל. זה משלים את האישיות. מה שאתה יודע, ראוי שתשתוקק אליו. ולפעמים, דווקא הציור הבלתי מזוכח כל כך, יליב את הרגש. לפעמים יוצא שדווקא בגלל שאתה לא כל כך יודע על מה מתפללים, כמו שראינו בהקדמות מוסר אביך, דווקא זה יכול יותר להליב. למה? כי כשאתה לא יודע בדיוק מה בית המקדש, מה אתה חוצר בית המקדש, לא למדת הרבה, כוזרי לא למדת. לא עסקת בתוכן של בית המקדש. אז מה? אז אתה מצא לך איזה דמיון, מצא לך איזה פסל, ומתפלל אליו. תמיד אני זוכר, הייתי פעם באיזה, עכשיו אני שסיפרתי לכם פעם, הייתי פעם באיזה יישוב, היה שם שני זמרים שנתנו דברי תורה מהציבור הדתי. מאוד מפורסם. אז אמרו להם, טוב, מי נותן? זמר, מה? אתה מתחם מתן? אני אומר, אם אתה זמר, רגיד כבר תורה. אז אחד אומר, זה אחד גמגם, לא היה לו מה להגיד כל כך, והוא, טוב, לשיר, אבל כולם באים להופעות שלו, אבל להגיד דברי תורה קצת קשה לו. השני אמר דברי תורה. ובתוך הדברי תורה שלו, הוא כל כך רצה להדגיש את הדבקות בקדוש ברוך הוא וזה, אז מה הוא אמר? הוא אמר, ריבונו של עולם, תגמור כבר עם כל הפוליטיקה והשטויות האלה, שכבר יבוא בית המקדש, שכבר נראה את המשיח. צייר איזה ציור דמיוני. מי אמר שפוליטיקה זה שטויות? מניין לך שהגאולה לא הולכת קימה קימה. ויש כבוד המלכות, ויש מסלולים איתיים, וצריך ללמוד את הדרכים, ומה זה סגולת ישראל, גם כשהם חוטים. לא למד את זה. אז מה יש לו להגיד? אז איך הוא משתוקק לבית המקדש? למחוק את ההווה, למחוק את כל הדרכים שריבונו של עולם דווקא בהם הוא רוצה שאנחנו נגיע לימות המשיח, והוא רוצה אותו אחרת. כן, על זה, אני לא זוכר מזה, נדמה לי הרב דיסקין היה אומר, שעל זה אנחנו אומרים, על חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב. שמה? שהאדם מצייר את הקדוש ברוך הוא לפי הדמיונות שלו. איך הקדוש ברוך הוא עשה שואה? מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא עשה שואה. אתה לא מבין? יש לך בעיה.
אז דבריך היו מורדים לפני הקדוש ברוך הוא. אבל אתה מוריד את ה... את ה, את ה לא למדת, ואתה לא מכיר את דרכי ההשגחה, כמו שאני כל הזמן מזכיר לכם, למה לומדים אמונה? לומדים אמונה לא כדי להאמין, אלא כדי לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות. לא כמו שנדמה לך, גם אם זה נדמה לך שזה לא ראוי, אבל ככה ריבונו של עולם עושה, לא ראוי שדוד יצא מרות רות המואביה, ועוד הרבה דברים לא ראויים. איך כותב... איך כותב המהר"ל? שהוא אומר שהחטא בישראל זה דבר מהותי. זה שעם ישראל חוטאים זה דבר מהותי. שאתה יכול להתקומם מול האמירה הזאת. אבל איך אמר לי פעם חילוני שאני לומד איתו, הוא אומר לי, בוא, תפתח תנ"ך, בוא. מה זה התנ"ך? הוא אומר, אני אגיד לך כותרת קצרה לתנ"ך. תנ"ך זה תולדות הכישלון. נכון או לא נכון? כמה הצלחות לעומת כמה כישלונות. אתה רוצה לדעת מה זה כישלון? תפתח תנ"ך. בתנ"ך מראים לך איך עם ישראל מתרסק, הלוך וחזור בלי סוף. הוא לא מצליח אף פעם. נכון? פלא. נו, צריך להבין את זה. אתה רוצה להתעלם מזה, להתעסק רק בדברים היפים של התנ"ך? מצוין. אז חסר דעת. אז אתה, זה ציור של דבקות, זה פסילים. הוא עכשיו ייצר פסל, הוא מתפלל לפסל שהוא רוצה. אז הרב כותב, וזה הכי מלהיב, לדבר קוקית ולהסביר דרכי השגחה, זה לא, 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 זה... אי אפשר להתפלל לדברים כאלה, זה מסובך קצת. להגיד, צלק את כל זה, תביא כבר את המשיח, תוריד אותו באיזה, כמו איזה אסטרונאוט. אין, זה דבר, אתה יכול אחרי להתפלל תפילה מקירות הלב, חבל הזמן. אז הרב כותב שדווקא לפעמים, דווקא הציור הבלתי מזוכח כל כך יליב את הרגש. למה? מפני שהרגש הוא יליד החומר. אז דברים שיותר קוראים לשכל הטיפשי שלנו, יותר קל להתפלל. להתעלות להבנה ולהחדיר את רצון השם ולהתפלל עליו, דבר קשה. הרצון שלנו הכי קל להתפלל. בוא נראה אותך מתפלל על שתי מכוניות, על בית גדול, מזכורת טובה, תאמיני, אנשים קוראים את הלב. להתפלל על מה שקדוש ברוך הוא רוצה, טוב, זה קצת יותר קשה. מה שיליד החומר הוא הרבה יותר קל להתפלל. דווקא הציור הבלתי מזוכח יליב את הרגש מפני שהוא יליד החומר. על כן הותרו בתפילה תארים לשם השם, לפי הכרת רושם ההרגש. והנה השכל אינו צריך מצד עצמו להשתדלות הזאת של העמקת הרושם, שמצד עצמו במצבו הנצחי די לו בהרחבת הדעת עצמה. מה שאלקין, המהלך השכלי, אין שם חשבונות, אדם בא ישר מהחטא לתוך בית המדרש, מבין סוגיון, מסכם אותם טוב, הכל בסדר גמור. שם החשבון האישי, החיי שעה לא כל כך ניכרים. אמנם, כן, מצד כבדות כלי הגוף, המכבידים את תעופת השכל צריך סיוע מהעמקת הרושם. כלומר, אז למה צריך בכל זאת רגש? כי שוב, שכל זה קרירות, התפילה גם מוסיפה להעמקת הרושם של השכל, אחרי שאתה לומד ואתה מתפלל על זה, זה הרבה יותר חזק אצלך. אני אומר, היום כמעט לא יוצאים להפגנות, נכון? אנשים משהו יתקרר בהם. הוא לומד, 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 אבל עד שיקראו לו להפגנה. זה כבר לא, אנשים כבר הלט, אין לט. אז יש את השכל, חיי עולם, יש את הרגש, חיי שעה. גם השכל זקוק לרגש. בגלל שכל דבר שאתה לומד, אתה לא מתחבר אליו מיד. אתה צריך סיוע מלמטה, לדחוף את העגלה, כדי להשלים את ההכרה השכלית, צריך בשביל זה הרגש. אם כן התפילה, היא לא מצד אמיתת השכל הנצחי, הנצחי עצמו שהוא חיי עולם, כי היא מצד מקרי הגוף ומשיגה שהם חיי שעה. אז למה צריכים את התפילה? דווקא בגלל החולשות שלנו. האמת היא שאם היינו אנשים שלמים כמו מלאכים, אתה לומד משהו, איך שאתה לומד אותו, אתה יכול לצעוק ולהתפלל עליו מקירות הלב עד לב השמיים. זה האמת. מה הבעיה? שיש חיץ בין ההכרה השכלית להכרה הרגשית. יש קרע, הרב קורא, הוא קורא לזה קריאה, יש קריאה בין השכל והרצון. אדם יכול גם לקרוא את זה באופן מלאכותי. הרב כותב, שאחד החטאים שעושים את זה, זה חטא שאדם שלא שומר את בריתו, זה קורע את השכל מהרצון. כלומר, הוא ממשיך לדעת, אבל הוא מתקרר מאוד מאוד, הוא מרגיש שפתאום כל השייכות שלו לתורה נעלמת לגמרי. הוא לומד, לומד, אבל על שיות, הוא משייט. יש קריאה בין השכל ובין הרצון. אז צריכים לתמוך את הרצון, את הדעת, על ידי התפילה. זה היחס שבין תורה לתפילה. אם כן, התפילה היא לא מצד אמיתת השכל, כי היא מצד מקרי הגוף ומשיגיו שהם חיי שעה. אם כן, לא ייתכן לעזוב חיי עולם מצד חיי שעה, אז איך אתה עוזב את חיי עולם ומעריך בתפילה? איך אפשר לעשות את זה? הרי כל התפילה היא משרתת את ההכרה השכלית, אבל אם אתה לא לומד הרבה ומדגיש את ההכרה הרגשית, פספסת משהו ביחס שבין השכל לרגש. טוב, אבל מי שיעריך בחיי שעה זה רבי מנונה. רבי מנונה מן הסתם יש לו גם כן סברה, נכון? זה עמד בפעם הבא בעזרת השם.
תודה רבה.